אוקיי, אז בוקר טוב לכולם. לי קוראים פאבל, אני CTO בג'ון ברייס. אנחנו כאן באיזשהו חצי יום על מה שנקרא Asynchronous Programming, תוך שימוש ביכולות החדשות שהופיעו ב-C# 5, בדוט נדמה וחצי, שיצאו בבטא לפני שבועיים, משהו כזה. אז שווה לראות מה בעצם קורה שם, מה זה נותן לי ומה אני יכול לעשות עם הדברים האלה. זה האימייל שלי, זה הבלוג שלי, אם זה מעניין אותו יכול לקרוא. אלה הדברים שאני רוצה לחסות היום. נתחיל באיזושהי סקירה קצרה על C-Sharp, על השפה, מה בעצם היא עברה במהלך בערך 10 שנים שהיא קיימת בחוץ. ואז נדבר על למעשה הנושא של שקיפות הסינכרונית, מה C-Sharp נותנת לנו בהקשר הזה, למה בכלל צריכים את זה, מה זה נותן לי. ואז נראה את הדרך או דרכים הקודמות לבנייה של קוד שעובד הסינכרונית. ונראה את הדרך חדשה ב-C-Sharp 5 עם כל מיני וריאציות שקשורות לזה. בהמשך נתעסק בעוד כמה דברים שקשורים, כמו cancellation ו-progress ועוד כל מיני כאלה שבאים להשלים את התמונה של תיקות הסינכרוני ושוב, הזרים שמגיעים גם באמצעות השפה C-Sharp 5 וגם באמצעות הפרימוק העדכני, זאת את 4.5 שגם כן מגיע לנושא יצא בבטא ממש עכשיו. אחרי ההפסקה, פחות או יותר, התוכנית היא להראות קצת דברים שקשורים באיך הדבר הזה עובד לעומק. קצת יותר לעומק, איך בעצם זה הקסם הקטן הזה שאתם תראו עוד מעט איך הוא עובד, מה הקומפיילר עושה מאחורי הקלעים, איך אני יכול לעשות משהו דומה אם אני צריך משהו דומה. ונעשה איזשהו סשן קצר על Windows 8. Windows 8 גם יצא בבטא באותו זמן יחד עם דוקר 4.5 ו-C-Sharp 5. לא בהכרח קשור, שני דברים שהם בהכרח קשורים, אבל בכל זאת הם יצאו באותו זמן. אז נראה קצת לגבי מודל הפיתוח בווינדוס 8, מה שנקרא Metro Application, שזה מודל חדש, אלטרנטיבי למודל הדסקטופ שאתם מכירים לפיתוח אפליקציות לווינדוס. וגם שם אנחנו נראה שהרעיון של פיתוח הסינכרוני הוא מאוד מאוד מרכזי. למעשה רוב ה-API'ים, או חלק מאוד גדול מה-API'ים במה שנקרא Windows Runtime, המנוע, שמאפשר לכתוב אפליקציה של Windows 8, מבוסס על מתוד שהם הסינכרונים, API'ים שהם הסינכרונים. אבל כמעט שום דבר הוא לא סינכרוני. ויש שם איזשהו גיידליין שאומר שאם משהו יש לו סיכוי לרוץ מעל 50 מילי שניות, הוא הופך להיות מיד בונים אותו כמשהו הסינכרוני. כדי לא לתקוע דברים, כדי שהפרד לא בעצם ייתקע ויחכה לא יודע מה. אז אני רוצה להראות איך הדבר הזה נראה ב-Windows 8, ומה ההבדלים שיש בין זה לבין הגרסה הדסקטופית הרגילה. שבה אני יכול להשתמש בכל Windows עדכני. אז זה לפחות יותר הנושאים, בואו נתחיל. אז C-Sharp היא שפה שהתחילה לפני 10 שנים בערך, כשיצאה דוטנט, לפחות 2002, ובכל גרסה של C-Sharp היה איזשהו מאפיין מרכזי, איזשהו פיצ'ר מרכזי שהפך את איזשהו מהות יותר, בואו נגיד, מפוקסת לאותה גרסה. כשיצא דוטנט 1, יצא C-Sharp 1, קיבלנו למעשה בכלל את הדבר הזה שנקרא C-Sharp, קיבלנו את הדבר הזה שנקרא דוטנט, פלטפורמה חדשה, אז C-Sharp הייתה שם איזושהי שפה שלמעשה לקחה אלמנטים מ-C++, לקחה אלמנטים מ-Java, ועשה מהם איזושהי משהו חדש, שנותן שפה שהיא object-oriented, אבל לא מיוחדת יותר מדי. נראה כזאת בסדר כזה, עושה את הדבר. וזה היה טבעי לגרסה שהיא ראשונה. ב-2005 קיבלנו דוטנט 2, ויחד איתו יצא C-Sharp 2, ו-C-Sharp 2 הוסיף כמה פיצ'רים נחמדים, שהפיצ'ר המרכזי נקרא ג'נריק, אתם עדיין מכירים אותו, שמאפשר לכתוב טיפוסים ג'נריים, ומסד ג'נריים, ואינטרפסים ג'נריים, וכל הדברים האלה, מה שמאפשר לקבל יותר טייפסקט, לחלק בוקסים תחת מקרים מסוימים, דברים שאתם בוודאי מכירים ומשתמשים. זה היה הפיצ'ר המרכזי, קיבלנו שם עוד כמה פיצ'רים נחמדים, כמו נוימוס דלגייטס, כמו הרעיון של איטרטורס, הילד קיוורד למי שמכיר, פיצ'רים שהם גם כן מאוד חשובים, זה באים למישהו אפילו בגרסות יותר מאוחרות של C-Sharp, אבל הפיצ'ר המרכזי ב-C-Sharp 2 היה ג'נרי. ב-C-Sharp 3 מה קיבלנו? קיבלנו גם אוסף די גדול של פיצ'רים שכל אחד כמעט עומד בפני עצמו, כמו ה-Keyword Var, כמו Automatic Properties ו-Optionalizer וכל מיני כאלה, אבל למעשה רוב הפיצ'רים האלה משרתים פיצ'ר אחד מרכזי, נקרא Language Integrated Query או Link. דרך לבצע תכנות דקלרטיבי. תכנות דקלרטיבי זה איזשהו רעיון שמאוד מאוד פופולרי היום, שבו אני יותר אומר מה ופחות אומר איך. לא רוצה להתעסק בכל הדיטלס, אני רוצה להשאיר את הדיטלס האלה למישהו אחר, לקומפיילר, ל- לאיזושהי ספרייה, ל-whoever. אני רוצה להגיד למה אני מתכוון. אנחנו רגילים בשפה פרוצדורלית לכתוב הרבה דברים כמו if, while, switch, for, כל מיני כאלה דברים. זה הרבה לגבי ה-if. קומפיילר שואל כזה דבר, אומר, טוב, אמרת, אמרת, אני אתרגם כל דבר, אין מושג מה אתה מתכוון, אין מושג מה אתה רוצה, למה אתה רוצה להגיע, אז יש סיכוי טוב שיהיו באגים. דברים לא יעבדו בהכרח כמו שצריך, ואני כקומפיילר לא יכול יותר מדי לעזור לך, כי אין מושג למה אתה מתכוון, למה רצית להגיע. לינק אומר משהו אחר, בוא תגיד לי מה אתה רוצה להגיע, אני כבר אדאג להגיע לזה, תגיד לי מה אתה רוצה. וזה למעשה רעיון שגם הולך הלאה, גם לדברים שהופיעו בדוט יתר, ואמר אני אפרט קצת יותר. ולמעשה גם C-Sharp 5 נותן לנו מודל דקלרטיבי לביצוע שדיחות הסינכרון. שיותר אני אומר מה אני רוצה להשיג, ולא כל כך איך להשיג את הדבר הזה. אני משאיר את האיך הזה לביצוע חכם אחר, אם זה הקומפיילר או איזושהי ספרייה או איזושהי קומבינציה של הדברים האלה. אז C-Sharp 3 נתנו את לינק, שזה פיצ'ר, אני חושב, אחד הכי חשובים שיש ב-C-Sharp, אולי אפילו הכי חשוב לטעמי. ומי שלא משתמש בלינק, אז שיתחיל להשתמש. מי שלא כך, אתה מפחד מלינק, זה הזמן להפסיק לפחד ולהתחיל לשחק עם לינק. ב-C-Sharp 4 קיבלנו עוד כמה פיצ'רים יחסית קטנים. הפיצ'ר המרכזי נקרא Dynamic Typing, ובעצם אפשר לעבוד בצורה טובה יותר עם טיפוסים שהם דינמיים. C-Sharp בעיקרון היא שפה שהיא סטטית, יש לי טיפוסים בצורה שהיא מוגדרת בצורה ממש טובה, בגלל זה אני יכול להרוויח כל מיני דברים כמו Type Safety, כמו IntelliSense מכל מיני כלים כמו Visual Studio, ובסך הכל זה דבר שאנחנו אוהבים. אבל יש מקרים, בעיקר כמו שרוצים לדבר מול יצורים אחרים שהם יותר דינמיים, שפות .NET כמו Iron Ruby ו-Iron Python, או עולם כמו JavaScript, או כל מיני דברים כאלה שהם הרבה יותר loose מבחינת הטייפינג שלהם, לא כל כך... קריטי לנושא של טייפינג, איך אני עושה את המעבר הזה. אני רוצה שהמעבר יהיה כמה שיותר חלק. וזה בדיוק מה ש-C-Sharp 4 הוסיף, איזשהו קירות שנקרא דיינמי, שאפשר להגדיר משהו שיכול להצביע למעשה לכל דבר, והקומפיילר לא יהיה נומניק לגבי הטיפוס שלו, אלא יגיד, אוקיי, אתה קורא לאיזשהו משהו, אתה טוען שיש כזה דבר, אני אומר, סבבה, אני משאיר את הבדיקה ל-runtime, ואז או שזה יצליח או שלא, אנחנו נגלה את הדברים האלה תוך כדי ריצה. אז כמובן יש דברים שאני מפסיד שם, אבל יש דברים שאני יכול להרוויח. כמו כל פיצ'ר של שפה או בכלל, יש תמיד use ויש abuse. אז כל דבר אפשר לקחת לקיצוניות ולהרוג את הפיצ'ר הזה, או לגרום לו, כן, להשתמש בצורה שהיא לא טובה, אבל hopefully אנחנו צריכים למצוא את הבאלנס כמו בכל דבר. אז זה למעשה מה שהיה ב-C-Sharp 4, וכמובן השאלה היא תמיד, טוב, מה עכשיו? C-Sharp קראת בקצב יחסית גבוה, כמו שאמרתי, 10 שנים, אנחנו עכשיו בגרסה חמישית, ואני זוכר שהייתי בכנס PDC בסוף 2008 בלוס אנג'לס, ושם אנדרס הלסברג, מי שהמציא את השפה, הציג את C-Sharp 4 בזמנו, ובסוף הסשן שלו הוא הציג את C-Sharp 5. כמה דברים C-Sharp 5 הוא ככה תכנן. זאת אומרת, מייקרוסופט מיד חושבת שני גרסאות קדימה לפחות, זה מצב טבעי גם. הקצב ההתקדמות של C-Sharp הוא מאוד מאוד גדול יחסית. אם נשווה את זה שפה מפורסמת אחרת, כמו C++ למשל. לאחרונה, בשנה שעברה, נוצר C++ 11, הסטנט החדש של C++. מישהו יודע מתי היה הסטנט הקודם של C++? 98. היה קטן, שינוי קטן ב-2003, לא משמעותי. 98, 2011, 13 שנים, גרסה אחת. C-Sharp, 10 שנים, 5 גרסות. לא ספק קצב אחר לגמרי. אבל יש לזה סיבות, לא כל הסיבות הן רעות, ויש סיבות למה C++ זה עבר יחסית לאט. C++ היא סטנדרט עולמי, ולכן יש ועדות ועניינים ודברים כאלה. וחוץ מזה הוועדה שהחליטה שחמש שנים הם לא נוגעים בסטנדרט, מאז שהוא יצא ב-2003, התיקון הקטן. בקיצור, דברים זזים לאט, מייקרוסופט דברים זזים נורא מהר. וזה, אפשר להסתכל על זה כטוב ורע. אז כמובן, השאלה היא אוקיי, יש לנו C-Sharp 4, סבבה של שפה, די מרוצים מזה, אני מניח. מה עכשיו? מה, זה לא מספיק? לא טוב, בוא נעצור. אחלה של שפה, בוא נחכה כמה שנים עם השפה, לא נקדם אותה. אבל צמר כסף דברים כאלה לא עובדים, תמיד חושבים מה הלאה. אז צריך לחשוב בעצם מה חסר, מה חסר בשפה. ויש כאן תמיד את הדילמה הזאת, כשאני רוצה להוסיף משהו, למה להוסיף אותו? האם להוסיף אותו לשפה, או להוסיף אותו ל.NET framework? אם אני מוסיף אותו לשפה, השימוש בזה יהיה קל יותר. אבל שפת אחרות יסבלו ויצטרכו להוסיף את זה לעצמם אם ירצו משהו מהסוג הזה. אם נוסיף את זה לפריימוורק, כל אחד יכול לנצל את זה, כל שפה שהיא שפת דוטנט, אבל השימוש יהיה קצת פחות נעים, כי זה לא חלק אינטגרלי מהשפה. אז השיקולים האלה לא כך פשוטים. בעיקר כי אם אני מוסיף משהו לשפה, that's it, אי אפשר לחזור בי. כי בניגוד לפרמוק אפשר להגיד, טוב, הקאס זה דפרקייטד, בלה בלה, אנחנו לא נתמוך בו בעתיד, אל תשתמשו פה. אפשר עוד איך לעשות כאלה דברים, ועושים. זה טבעי בהתפתחות של פרמוק, אבל להיפטר מפיצ'רים בשפה זה דבר מאוד בעייתי. בכל שפה. עכשיו, עושים את השפה, יש הרבה דברים שרוצים להיפטר מהם, אי אפשר. דאצי, תקועים. לכן אם כבר בוחרים פיצ'ר מסוים, צריך להיות בטוחים שזה פיצ'ר טוב. כי ברור שאחר כך כבר אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, דאצי, אנחנו תקועים בפיצ'ר. אז כאן דברים שמסתכלים עליהם בעולם של שפות. אחד הדברים נושא הזה של declarative programming, שהזכרתי מקודם. לינק זה אולי הפיצ'ר המרכזי או המימד המרכזי ב.NET או ב-C-Sharp שמתעסק במשהו דקלרטיבי, אבל מודל הרעיון הזה הוא רעיון טוב. ולמעשה ב.NET 4 הוא בא לידי ביטוי על ידי הקלאס טאסק וכל מה שנקרא הטאסק פארלנגרי וקלאס כמו פארלל שאולי אתם מכירים. ולמעשה הקלאס טאסק משמש בתפקיד מרכזי גם בנושא של איכות הסינכרונית כמו שנראה עוד מעט. אז במקרה הזה מקסו סך אתה אמר אוקיי, הפיצ'ר הזה של טאסקים וכולי אנחנו שמים את זה בפרמוק, לא בשפה. אם מישהו החליט שזה יותר שווה שזה יהיה שם כדי ששפות אחרות יכולו לנצל את הדבר הזה בצורה יותר קלה ואוטומטית. מצד שני נושא של דיימיק פרוגרמינג Dynamic Typing, זה מה שנכנס כ-Keyword Dynamic ב-C-Sharp 4, מישהו החליט שזה כן צריך להיות חלק מהשפה. אז זה נושא של Declarative ו-Concurrency. גם Concurrency, כמו שאמרתי, טאסקים נכנסו כחלק מה.NET Framework, לא נכנסו כחלק מהשפה. לשפה אין לה שום משהו מיוחד בעניין הזה. אבל אולי C-Sharp 5 בא לשנות חלק מהדברים האלה. אז אחד הדברים שקורים ככה בימינו, זה נושא הזה של Connectivity. כל אפליקציה כמעט שהיא עולה צריכה להיות מחוברת למשהו. אם זה דברים של המדיות החברתיות כמו פייסבוק, טוויטר וכל מיני כאלה, או אם זה איזשהו סרבר שצריך להשיג איזשהו מידע, לא משנה כמעט מה, כל אפליקציה כמעט צריכה להיות מחוברת למשהו. באופן טבעי, כשצריך להיות מחוברים למשהו, המשהו הזה שהוא נמצא אי שם, לוקח זמן להשיג אותו. אני יכול לבקש איזשהו דאטה מפייסבוק או דאטה מאיזשהו סרבר, ייקח זמן שזה יגיע. הזמן זה יכול משמעותי, כי זה דברים שקשורים ברשת, לא תלויים בי. ולכן אני צריך לוודא שהאפליקציה שלי ממשיכה בחיים תוך כדי זה שדאטה מגיעה. לא יכול להיות שהאפליקציה פתאום תקפה ותגיע למצב המפורסם של not responding. כולם מכירים את הדבר הבלתי נעים הזה, דוגמה קלאסית Outlook. עד היום Outlook מסוגל להגיע למצב של not responding, גם ב-Outlook 2010. רק בסוף יום אחד הם ידעו לכתוב את Outlook כמו שצריך. אבל עד שזה יקרה, אנחנו נספוג את ה-Not Responding מדי פעם. הדבר כזה הוא מאוד בעייתי בדיווייסים קטנים כמו טלפונים או טאבלטים. אם אני עכשיו עושה כל מיני דברים, פתאום טאבלט ככה תקוע או טלפון תקוע, זה מאוד מעצבן. לעשות ריסט כל הדברים כאלה זה מאוד לא נעים. למנות הדבר הזה בכל מיני. הנושא הזה הוא לא רק קשור ב-UI, הוא גם קשור בנושאים שקשורים ב-Server Side. Scalability, זאת אומרת, נגיד שיש לי איזשהו סרבר, אולי יש מריצי ASP.NET, ועכשיו מגיעה איזושהי בקשה מקליינט, ועכשיו אני רוצה לגשת לאיזשהו דאטאבייס. בזמן שאני פונה לדאטאבייס, מה קורה לתרד שלי? מחכה, לא עושה כלום, שועמם. שועמם זה רע, למה שיהיה משועמם? אולי עדיף שיחזור לפול וישרת בקשה אחרת, בזמן שהבקשה מתבצעת בדאטאבייס אי שם, בכלל במחשב אחר. אין סיבה שהתרד שלי יתקע, כי אם הוא יתקע, הוא יתחכה. צריך להרים תרד נוסף שישרת בקשה אחרת, אני מוגבל, Scalability. לא יכול לייצר יותר מדי פרץ. יש ליצירה של פרץ מחיר. ולכן אני מעדיף שאם אני יוצא החוצה, אני קודם כנס לווייט, לעשות פעולה אחרת. אז אם אני יכול להשיג את זה בצורה קלה, אז מה טוב? הסינכרונס פרוגרמינג זה בעצם הרעיון שאומר שאני אומר, בוא נתחיל איזושהי פעולה, תודיע לי שזה נגמר. בינתיים אני אעשה דברים אחרים. אם זה לשרת את ה-UI, אם זה לשרת איזושהי בקשה אחרת בעולם של סרברים, whatever, אני לא רוצה להיות תקוע. אני לא מייצר פרץ כדי שיתקעו, אני מייצר פרץ כדי שיעבדו. ולכן אני צריך איזשהו מודל שיאפשר לבצע את זה בצורה כמה שיותר קלה. יש API'ים כמו JavaScript ו-Serverless, שם הכל הסינכרוני, אין שום דבר שהוא סינכרוני. אני גם לא יכול לקרוא למשהו סינכרוני גם אם אני נורא נורא רוצה. כל ה-API'ים אומרים רק משהו הסינכרוני, כי עשו לתקוע את הפרץ של ה-UI. בעולם של דסקטופ אני כן יכול לבצע דברים סינכרוני, אבל זה רע, זה הרבה יותר קל. אבל זה יכול להיות רע. אז מה ש-C-Sharp 5 אומר, הפיצ'ר המרכזי שלנו הוא Asynchronous Programming. יש עוד כמה פיצ'רים קטנים ב-C-Sharp 5, אנחנו לא נדבר עליהם, אבל אין ספק, שוב, כמו שאמרתי, בכל ריליס של C-Sharp, יש איזשהו פיצ'ר מרכזי, שנותן את, את המהות של ה... כן, של ה... בעצם הספק באותו זמן, ובמקרה הזה זה אסינכרונס פרוגרמינג. אז בואו נראה דברים כאלה נראים טיפ-טיפה. אז מה שאני הולך לעשות, להשתמש גם בוויז'ואל סטודיו 11, בטא. כמה אנשים הורידו אותו? סטודיו 11 בטא? וכמה אנשים הריצו אותו גם? כאילו? יופי. אז יש כמה, אבל רובכם לא, אז זו זאת אומרת להכיר קצת בסטודיו 11. הדבר הראשון שאנחנו רואים כאן, שהוא אפור. כל האייקונים נעלמו הצבעים, מישהו אכל את הצבעים. ומייקרוסופט הגיעו למסקנה שהצבעים בעצם לא כאלה חשובים, ועדיף שהאייקונים יהיו שחור ולבן, אפור או whatever, שחור ושקוף. וככה זה נראה בבטא, בפריוויו הקודם זה לא נראה ככה, זה נראה כמו האייקונים של סטודיו 2010. אבל בוא נגיד שקמה צעקה לא קטנה, חבר'ה, תחזירו את הצבעים. ואז יוצא שהאייקונים נורא נורא התאמצו לעשות אותם שונים זה מזה, אבל עדיין יש גבול למה שעשו לי שני צבעים, ואז כל המהות של האייקונים שאמורה לתת לי אפשרות לכלות על משהו שאני יודע שמה זה הדבר הזה ולעשות את הציור שלו, הופך לו קצת את המשמעות שלו. אז לדעתי זה קצת רואי, אבל hopefully הקהילה תעשה מספיק רעש כדי שבריליס של ויז'ואל סטודיו 11 הצבעים יחזרו. אבל פרט לזה, ויז'ואל סטודיו הוא באמת, יש פה המון המון שדרוגים מכל מיני סוגים, אני בוודאי לא יכול לדבר על זה, זה לא הפוקוס שלנו. אבל מה שחשוב הוא שכל הפיצ'רים של C-Sharp 5 ודוטת 4.5 הם חלק מהעניין. זאת אומרת, זה כבר פה, ויכולים להשתמש בזה ולעבוד עם זה כמו שאני אראה מיד. אפשר להשתמש גם בפיצ'רים של C-Sharp 5 עם ויז'ואל סטודיו 2010, זה הורדה של מה שנקרא ה-Async CTP, שיצא כבר לפני מספר חודשים. מאפשר להתקין איזשהו תוסף שיושב מעל ויז'ואל סטודיו 2010 עושה ספק אחד ונותן את התכונות של C-Sharp 5 אנחנו נראה מיד. כלומר, גם מי שלא בהכרח רוצה להתקין ויז'ואל סטודיו 11, ואגב, הכלי הזה רץ במקביל ויז'ואל סטודיו 2010 ואין שום בעיה ואין שום התנגשות והם חיים, הם חיים לא רע.
זה לא נכון.
זה לא נכון. אוקיי. לפחות אצלי הם חיים לא רע. ומי שעדיין רוצה לעבוד עם ויז'ואל 2010 זה בסדר, אפשר להתקין את ה-Async CTP ואז לקבל גם את הפיצ'רים של C-Sharp 5. אני אראה עוד מעט מה ההבדל ב-2010 לעומת ויז'ואל סטודיו 11.
ואיזה ראנטיים? 4 או
4.5? 4.5, זאת אומרת, ב-2010 זה ראנטיים 4 עם תוספים. הם לא רצו להרוס את הראנטיים, אז עשו שם כמה דברים כמו הוספה של extension methods ולא שינו את הפרמוק ממש. זה חלק מהפרמוק מדוט את 4.5, שזה הגרסה הבאה של דוטנט. אז זה ככה... במאמר ככה כללי. אז בואו נראה על מה מדובר. אז נתחיל מהדוגמה הראשונה, שמה שיש לי כאן זה אפליקציה כזאת, שרוצה להביא איזשהו דאטה מאיזשהו סרבר. זה כל מה שאני רוצה לעשות כאן. דאטה מבוסס HTTP. אז יש לי פה את המתוד on get data, אני מקווה שהפונט מספיק גדול, אם לא אז תגידו. ואני מייצר פה איזשהו קלאס של Web Client. אני יכול להגיד לדבר הזה download string. זה בבקשה איזושהי בקשת HTTP מאיזשהו סרבר, נגיד MSDN Microsoft.com. התוצאה של הדבר הזה זה איזשהו string, אני אכתוב את זה כמו שצריך, ואז אני יכול לקחת ולשים את זה בתוך איזשהו טקסטבוקס שיש לי שם את הריזלט הזה. אז זה פשוט למדי, אני מריץ את זה, חוץ על הכפתור, UI שלי תקוע, עד שתוצאה חוזרת. ואם זה לוקח יותר זמן, זה תקוע יותר זמן. אפשר גם לראות שרשמתי כאן please wait. מישהו ראה את ה-please wait הזה? לא ראינו שום please wait. לוחץ על הכפתור, שום please wait, שום דבר. והסיבה היא שהקריאה הזאת היא פשוט סינכרונית. זאת אומרת שה-thread כאן, ברגע שהוא עושה download string, הוא נכנס ל-wait, הוא ממתין. מה שאומר שהוא לא יכול לחזור לנהל את ה-user interface, אבל כן הכל תקוע. ואז פתאום תוצאה מגיעה, בום, הכל כזה קופץ. כי מה שקורה שבעולם של user interface, ה-thread שיצר חלון מסוים, הוא אחראי על החלון הזה. כל דבר שקורה באותו חלון מגיע לאיזשהו message queue, אותו הודעות, שאפילו אותו thread בעצם ישוק את ההודעות האלה ולטפל בהן. ומאחורי הקלעים הם בעצם מומרים ל.NET events וכולי, אנחנו מטפלים בהם בצורה רגילה. אבל מה שקורה הוא שבזמן שהוא ממתין, הודעות מצטברות, אני ממשיך לנסות לבצע דברים עם החלון, אבל לא מטופלים. ואז פתאום בבום, הטרייד משתחרר, הוא מתחיל לטפל בכל הדברים האלה שהצטברו לו. וזה חוויית משתמש מאוד מאוד לא נעימה, בעיקר כשאני יוצא לחוץ על הרשת, שאין לי מושג כמה זמן הדבר הזה יכול לקחת. אז איך אני יכול לשפר את זה? אז הגרסה הבסיסית אומרת משהו כזה. אני אקח פה את הקוד הזה, נעתיק אותו לפה, ואני רוצה לשנות את זה. ואני מגלה שלדאונלוד סטרינג יש מתוד נוסף שנקרא דאונלוד סטרינג אסינק. יכול לעשות את הדבר הזה, הוא מבקש שיש URI, אז אין בעיה, אני אטוף את, את הסטרינג הזה ב-URI, זה לא בעייתי. אבל עכשיו הקומפיילר כזה, האינטליסנס גם לא כזה מרוצה, והקומפיילר מסרב לקמפיין, כי בעצם דאונלוד סטרינג אסינק כבר לא מחזיר סטרינג, אין מה לעשות, הוא מחזיר void. כי הוא בעצם אומר, עכשיו אני מתחיל את הפעולה, ועדיין זה לא נגמר. אני לא יכול, אז אין לי תשובה בשבילך עדיין, כי זה רק מתחיל פעולה. לכן אני לא יכול לקבל פה את הריזלט הזה בצורה הזאת. אני חייב לעשות משהו אחר. המשהו אחר הזה, זה איזשהו התחברות לאיבנט, שנקרא Download String Completed. אם אני אעשה פה Tab Time, תן לי בשביל הסטודיו להשלים לי, אני מגיע לכאן, לאיבנט הנדלר הזה. הקוד הזה כמובן כבר לא יכול לעבוד, אני צריך להעביר אותו לכאן. והריזלט מגיע לי כאחד מה... כ-Property Result בתוך ה-Args, ש... אני מקבל כאן בתוך ה-Event Handler הזה, בתוך ה-Download String Complete Event Args הזה. ואז זה כמעט בסדר, אני צריך לבצע את הרישום ל-Event לפני השליחה הסינכרונית למקרה שזה יתבצע בכל זאת נורא מהר. ואז אם אני מריץ את זה, לוחץ על All, אני רואה את ה-Please Wait, מתישהו מגיע התוצאה, הכל סבבה. אז זה נחמד, זה דברים שעובדים גם ב.NET 4 ואין בזה שום דבר חדש, אבל תראו מה קרה כאן. פעולה אחת לוגי שאומרת תביא דאטה, תציג, הפכה להיות עכשיו שתי מתודות. זה הפך להיות הרבה יותר מסובך. אני אגיד, טוב, לא כזה מסובך, אבל זה רק בקשה אחת. מה קורה אם הייתי צריך להוציא חמש בקשות? מה קורה אם יש שגיאות? איפה אני חוטף בכלל את האקספשן? איפה אני יכול לשים טריי קאץ' בצורה נורמלית בשביל לתפוס את האקספשן הזה במקום שהוא נוח? אז אני יכול להייתי טיפה לשפר את זה, על זה שאני אוותר על המתוד הנפרד, ואני ארגן לי כאן איזשהו Lambda Expression. אני יכול לארגן Anonymous Delegate או Lambda Expression, כל אחד משהו יותר רואה, ואז אני יכול להגיד כאן data.text שווה e.args.result, סליחה. אז זה קצת יותר טוב, כי לפחות הקוד שלי הוא מקומי. זאת אומרת, הוא לא מפוזר ב-17 מקומות, אלא נמצא באותו אזור. זה קצת יותר טוב, אבל עדיין זה לא נראה לגמרי טוב, יש פה, זה נראה קצת מוזר, כי פה אני בעצם, קודם כל אני עושה עבודה עם התוצאה, ואז נתחיל לבקשה. אני יודע שזה לא ככה, אני יודע שאני קודם כל רק נרשם לאיבן, אני מספק איזשהו דלגי, מודעי לא רע, אבל בעיניים זה לא נראה טוב. זה נראה סדר הפוך. אני קודם כל מטפל בתוצאה, ואחר כך רק נתחיל את הבקשה. אז אני יודע שזה לא ככה, אבל זה לא נראה טוב. זה מתחיל להסתבר. עוד דבר שקרה כאן, שהעובדה שהדבר הזה הצליח, למעשה היה לי כאן מזל. מישהו יודע מה המזל שהיה לי פה? אם אפשר לקרוא לזה מזל? הקוד הזה, תחת איזה thread הוא רץ? thread של ה-user interface. מי אמר שזה ככה? אז במקרה של ה-class web client זה ככה. כי ה-class web client הוא נחמד. אבל לא כל הקלאסים נחמדים כל כך. למשל, קלאס אחר שאני רוצה להשתמש בו אולי, בשביל לעשות פעולה קצת יותר מורכבת, הוא קלאס שנקרא Web Request. Web Request, הנה הוא מסתובב לפה איפשהו, Web Request, Get Headers, זה לא רואה טוב על הבוקר, אז הנה. אז אני קורא ל-Web Request.create, ומה שאני רוצה עכשיו לבצע בקשה HTTP יותר מורכבת. אני רוצה לקבל רק את ההדרים של המשהו, לא את הדאטה. הקלאס Web Client לא נותן את האפשרות, אז הקלאס Web Client נורא פשוט, הוא יודע לעשות רק HTTP GET. זה כל מה שיודע לעשות. אני רוצה איזשהו מתוד אחר של HTTP, או POST, או HEAD, או כל מיני כאלה, אז אני צריך לשמש בקלאס יותר מורכב כמו Web Request. אז אני יכול להגיד לו מתוד HEAD, לעשות איזשהו Please Wait, להגיד לו GET RESPONSE. get response הזה מחזיר לי איזשהו response object שזה web response שכזה, ואז אני יכול להגיד data.text, אני קורא לאיזשהו method עזר שלי שנקרא parse headers, שפשוט פותח את ההדרים לאיזשהו string, נותן את הresponse הזה ואני מסודר. לוחץ על גט הדר, שוב פעם, היא עושה סינכרונית, אני תקוע, עד שההדרים חוזרים. אני רוצה לשפר את זה, אני רוצה לבצע גרסה אסינכרונית של הדבר הזה. אני עושה משהו מאוד דומה, נעשה copy-paste למתוד הזה. ואז הפעם, אני אחפש אולי כאן איזשהו event, או get response async, או משהו כזה, אז זה קיים, אבל לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. פה זה עובד אחרת, זה עובד דרך איזשהו מודל אחר, שנקרא Asynchronous Programming Model. דרך המתודס, begin משהו ו-end משהו, שזה pattern מאוד מוכר ב.NET Framework. כמו שאנחנו מכירים אולי בקלאס string, יש לי begin read, end read, begin write, end write וכו', מופיע בהרבה קלאסים בפריימוורק. זה נקרא Asynchronous Programming Model. ואגב, הדבר הקודם שראים נקרא Event Asynchronous Programming, שזה פשוט מודל אחר לביצוע של פעולות הסינכרוניות. אז פעם תשמע, אני אקרא לך כשזה ייגמר, אבל אוקיי, תקרא לי, הנה לך בבקשה דלגייט לקרוא לו, ופה אני צריך להגיד, טוב, איפה הריספונס שלי? הוא מגיע לקריאה ל-end get response, ופה אני בהחלט שמח שיש לי אפשרות לעבוד עם Lambda Expressions, אחרי לפרק את זה לעוד פעם למתוד נפרד, ושוב פעם לסבך את עצמי ולהעביר את המידע של ה-Web Request Object הזה בכלל דרך איזשהו פרמטר ובלה בלה, זה לא נראה כל כך נחמד. ואז שוב פעם אני עושה את הפעולה הזאת, פרס הדרס על הריספונס שקיבלתי. אז משהו כזה, ונע לגבי הסטייט. אז זה יכול להיות אולי משהו שיכול לעבוד, אבל הדבר הזה לא ממש עובד. הוא לא עובד לפחות כמו שאני מצפה, אז אני אעשה get headers async all, please wait. אני ב-wait. וזה לא עובד. למה זה לא עובד? יפה, זאת אומרת, הקוד הזה רץ בפרד אחר. אפשר להוכיח את זה בקלות על ידי breakpoints, אני יכול להראות שבאמת אם אני שם כאן breakpoint, אני שם כאן breakpoint, אני מריץ את הדבר הזה עם הדיבאגר הפעם, לוחץ על הדבר הזה, הגעתי לכאן, אני מסתכל על החלון של הפרץ, אני מסתכל למטה, קצת קשה לראות, אבל רשום כאן main thread, thread מספר 9. עכשיו את זה מספר 9, צריך לזכור שזה 9. תן זה להמשיך לרוץ, מתישהו זה ייגמר, נגיע לברייק פוינט הזה, בסטודיו טיפ-טיפה ייקח לו זמן להתאושש מהעניין הזה, בטא, צריך לקחת הכל ברבון מוגבל, יותר טוב מהגרסה הקודמת אגב, אבל לוקח כטיפה זמן להתאושש, משום מה, ואז אני מגלה, נסתכל שוב למטה, עכשיו אנחנו נמצאים בפרד מספר 12, איזשהו וורקר פרד בתוך הפרד, ולא הפרד שלך. ואז הגישה כאן לטקסט בוקס גוררת exception. זאת בעיה. זאת אומרת, הקלאס Web Request הוא לא נחמד כמו Web Client. Web Client תמיד מחזיר אותי או שולח את האיבנט שלו על ה-thread של ה-UI. למה הוא נחמד? מה לעשות? יש כאלה שנחמדים, יש כאלה שלא. Web Request הוא לא כזה נחמד. אז מה אני יכול לעשות? אני רציתי טיפה להזיע. אני צריך להכריח עכשיו את הקוד הזה, שמופיע כאן, לרוץ ב-thread של ה-UI. איך אני עושה את זה? אז יש כמה דרכים, דרך אחת קשורה בטכנולוגיה הספציפית שבה מדובר, למשל בעולם הזה של WPF, אז יהיה איזשהו object dispatcher, נקודה invoke או begin invoke, אם זה silverlight כנל, אם זה winform זה יהיה method invoke, שיש לה class control וכל מי שיורש ממנו, או begin invoke אם אתם רוצים, וזה קצת לא נעים, כי אני צריך לכתוב עכשיו קוד שהוא תלוי טכנולוגיה, האם אני יכול לעשות את זה בצורה יותר כללית, שתעבוד בכל טכנולוגיה? אז התשובה היא כן, עושים את זה באמצעות קלאס שנקרא, מישהו יודע? איך אני יכול לעשות את זה? Synchronization Context, תודה. אז מה שאני עושה, אני תופס את Synchronization Context בת'רד של ה-UI, זה תופס איזשהו סוג של קונטקסט, מייצג את בעצם את ה-Single Threadness של ה-UI, ואז כאן אני אומר ל-Synchronization Context הזה, Post, או Send, מי שרוצה, נותן לנו איזשהו Delegate, ותשמע את הדבר הזה, אני מבקש להריץ בסינכרוניזיישן קונטקסט ש-SC מייצר. מה שמייצר זה סינכרוניזיישן קונטקסט שמגיע מהתרד של ה-UI, אני תופס אותו בתרד של ה-UI, זה משהו הזאת. יכול לתפוס אותו גם מראש בקונסטרקטור, זה לא משנה, כי זה אותו סינכרוניזיישן קונטקסט. ובעצם מי שיסתכל דרך הדיבאגר לראות מה אני מקבל שם, אני מקבל שם איזשהו אובייקט שיורש מסינכרוניזיישן קונטקסט, והוא ספציפי לטכנולוגיה. אז WPF יש Dispatcher Synchronization Context ויש ל-WinForms משלו שהוא WinForms Synchronization Context וכו'. אבל את זה לא מעניין אותי. בעצם הפוסט שאני עושה כאן, יגור במקרה הזה dispatchable ל-begin invoke, אבל אני לא צריך לראות את הדברים האלה, אני עובד בצורה שיותר אחידה. ואגב, מי שעובד ככה זה אובייקט מפורסם שנקרא background worker, למי שמכיר אותו. אז לוחץ על זה עכשיו, וזה אמור לעבוד בלי בעיה. כלומר, עכשיו הקוד שלי נאלץ להיות יותר מורכב, זה רק בקשה אחת. יותר מסובך, יותר מורכב, מאשר גרסה הסינכרונית. עכשיו יש לי כאן שלושה קטעי קוד שונים. אז יש לי כאן קוד שמסתבך, יש לי כאן חלק אחד שרץ בת'רד של ה-UI, עוד חלק שרץ בת'רד לא של ה-UI, ועוד חלק שרץ בת'רד של ה-UI שוב. זה לא כל כך נעים. עוד לא דיברנו על נושא של אקספשן. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אז זה הדרך הישנה נקרא לזה כך, שעדיין כמו שאתם רואים עובדת, אבל קלינה לא כזאת נעימה, ותכף נראה דוגמות יותר מורכבות, ששם זה נעשה הרבה הרבה יותר מסובך. אז בואו נראה מה C-Sharp 5 נותן לי בהקשר הזה. אז הנה מה אני עושה. אני לוקח, נתחיל עם הגרסה של ה-Web Client, אנחנו נראה שזה מאוד דומה לגרסה של Web Request. אני לוקח שוב את המטרה שלי לקחת קוד סינכרוני, ולהפוך אותו לאסינכרוני במינימום של בלגן. את המטרה היא של הפיצ'ר הזה לתת את האפשרות לעבוד בצורה אסינכרונית עם קוד שהוא פשוט, כמו קוד סינכרוני. לא צריך להיות זה, אבל צריך להיות פשוט באותה. כן.
שני סוגים שקוראים לעין, אחד זה ה-BG, והשני זה ה-AS. זה לא משפחות שונות.
משפחות באיזה מובן?
משפחות של מתודות. אם אתה עובד עם ה-ASing, אז תחכה ל-Adventure, אתה קוראים, אתה עובד עם ה-BG, אז סוג אחר של...
אוקיי. סוג אחר באיזה מובן? זה פשוט API שלנו. יש קלאסים שעובדים כך, יש קלאסים שעובדים כך. מי שכתב את הקלאס החליט שיותר נעים לעבוד כך או אחר. ההבדל הוא הבדל שהוא רק בשימוש. הבדל אחד, השימוש הראשון אומר, תרשם לי ון, ואז תקרא למימו שעושה את כל הסיפורי, והודיע לך דרך ון. הדבר השני אומר לך, תעשה בגין, וברגע שתקבל קולבק, שם תעשה אין, תקבל את הקלאס. זה בעצם מודל שמופיע ב.NET, המודל של בגין הופיע כבר בהתחלה, המודל של האיבנטים הופיע ב.NET 2, כאלטרנטיבה למודל של בגין ואנד, כי אולי הוא קצת יותר פשוט, אבל זה עניין של דעה, ובכל מקרה כל קלאס בוחר לעבוד כך או אחרת. ובעצם אחד המטרות של הפיצ'ר שאני רוצה להראות עכשיו זה לאחד בין הדברים, להגיד אוקיי, למה בעצם לבחור? בואו נעבוד באותה צורה, שגם תהיה פשוטה יותר וגם אני, למעשה, לא צריך כבר יותר את הצורה הזאת של העבודה. יותר לא צריך לא בגין, לא אנד, לא את האסינק עם האיבנט וכו'. אז בואו נראה מה אני צריך לעשות כדי שזה יעבוד. אז לוקח את הקוד הסינכרוני כאן, בכוונה. אני רוצה להראות לכם להתחיל מקוד שהוא סינכרוני, רגיל, והופך אותו לאסינכרוני במינימום מאמץ. אז הנה מה אני עושה. במקום download string, ברור שאני לא יכול להשתמש download string, זה אי אפשר, זה גרסה סינכרונית, יש לי מתוד אחר שנקרא download string task async. זה היה צריך לקרות download string async, אבל יש כבר כזה מתוד שעובד עם ה-event asynchronous pattern, וכיוון שהוא המתוד זה תפוס, אז הקונבנציה אומרת, תקרא למתוד נמצא אסינק בסוף. תכף נדבר על קונבנציה קצת יותר. ומה שאני צריך לתת כאן, נסתכל על האינטליסינג קצת, מה רשום כאן? צריך לתת לו URI, סבבה. ומה שהוא מחזיר לעומת זאת זה טאסק של סטרינג. וכתוב שם עוד דבר קטן נחמד, בסוגריים עגולים, awaitable. יש לי כאן טאסק של סטרינג. מה זה בעצם טאסק של סטרינג? הקלאס טאסק של T זה אותו קלאס שהופיע ב.NET ARP כחלק מהטאסק פאר ללייברי, וטאסק למעשה זה איזושהי אבסטרקציה שמייצגת איזושהי משימה שלוקח לה זמן להיגמר. היא לא מיידית. בעצם מה שטאסק T אומר, יש לי משימה שהתוצאה שלה זה T. במקרה הזה התוצאה שלה היא סטרינג. זה ברור. מה אני יכול לעשות עם זה? אם אני עושה סתם השמה, זה לא הולך. סטרינג וטאסק של סטרינג זה לא אותו דבר. מה אני יכול לעשות עם טאסק? אם מי שמכיר את הטאסק פאר ללייברי, מה שאתה עושה עם טאסק של סטרינג, אני יכול לעשות למשל wait. טוב, בואו נחכה את זה ייגמר. אם אני אעשה wait על הטאסק הזה, מה יקרה? בעצם חזרתי ל-square one. חזרתי למצב המקורי שאני נכנס ל-wait, אז זה תקוע. אז כבר בואו לא נעשה את זה בכלל, נעשה את זה סינכרונית, זה בדיוק לא דבר. לכן פה אני רוצה לעשות משהו קצת אחר. זה בדיוק מה ש-C-Sharp 5 מוסיף. אני רוצה כן לקבל את זה כסטרינג, זה מה שאני רוצה. אני מוסיף כאן מילה קטנה שנקראת await. קומפייר לא נראה שהוא כך אוהב את הדבר הזה, וזה רק בגלל דבר קטן, צריך להוסיף את המילה async ברמת המתוד. עכשיו האינטליג'נס והקומפייר כבר יאהבו את זה.
גרש.
כן, אין לי מושג איך הוא הגיע לכאן, אז ככה, וזהו. אם נריץ את זה, זה הגרסה של ה-async new. UI שלי חי, הכל סבבה, יש תוצאה. אוקיי, מאוד מאוד נחמד. לפחות על פניו זה נראה מאוד נחמד, כי לא עשיתי שום דבר יותר מדי מורכב לשבש את הקוד. לא שיבש לו בצורה משמעותית, אין לי עכשיו כמה קטעי קוד, לא נרשמתי לשום דבר, לא אמרתי תקרא לי וכו', אני אומר, בעצם מה שאני אומר כאן, תחיל פה איזושהי פעולה, כשיש תוצאה, תן לי אותה. עד שיש תוצאה, אל תחכה, תעשה ריטרן. ריטרן לקולר שלך, מי שקרא לך, אני מושג מי. במקרה הזה, זה בעצם יחזור למסג' פאמפינג, ליכולת לשרת את ה-user interface, כך שה-UI לא יהיה תקוע. שאלה מצוינת, האם הוא באמת מחזיר תמיד בפרד של הגוי? בואו נראה את אותו דבר לגבי הנושא הזה של ה-Web Request, אנחנו יודעים שהוא קצת יותר מעצבן מבחינת ההתנהגות שלו. כן, אני יכול להראות את זה. אז קודם כל בואו ניקח את שוב את הקוד הסינכרוני, ולך פה לגרסה אסינכרונית חדשה. אני רוצה לעשות משהו מאוד דומה. אז קודם כל אני מבין שאם יש לי ה-Wait, אם אני חייב לשים כאן Async, תכף נדבר על זה קצת יותר, מה זה באמת אומר, אבל כרגע פשוט נשים את זה. אומרים שהאינטליג'נס נתן לי קו ירוק. קו ירוק אומר שזה warning כזה, אומר תשמע, רשמת async אבל אין שום awaiting בפנים, לכן יש שום async, אין בזה למעשה שום טעם, אז warning לך. אין בעיה, אל תדאג מר אינטליג'נס, נטפל בזה. אז get response, יש לי get response async. Okay, שימו לב שזה לא task async, למה? כי לא היה async במקור, אז הקונבנציה אומרת, תוסיף את המילה async. ושוב פעם, נסתכל באינטליג'נס, נראה שמשהו מחזיר לי, זה task של web response, כלומר מחזיר לי משימה שהתוצאה שלה בסופו של דבר היא אובייקט מפוס web response, שזה באמת מה שאני אמור לקבל. אולי, אבל מציאות. אז שוב, זה לא צריך לנחש, רואים את זה בקלות, כי אם המתוד מחזיר void, זה לא... כי async הרגילים מחזירים void, כי אין להם מה להחזיר. זה מחזיר task של משהו, אז קל מאוד לזהות את הדבר הזה. ואז אני רק מוסיף את ה-Wait הקטן כאן, שאומר, תעזוב את הטאסק, כשזה נגמר, תן לי עכשיו חזרת תוצאה, שזה ה-Web Response עצמו. ושוב, זה הכל. UI חי, הכל סבבה, מתישהו מגיע התוצאה. פה קיבלנו עוד בונוס מעניין, זה שהקריאה, ההמשך הקוד שלי, מתבצע בפרש ל-UI. למען הדיוק, זה מתבצע בסינכרוניזיישן קונטקסט של הבקשה המקורית. כלומר, מישהו שם דואג להחזיר אותי לסינכרוניזיישן קונטקסט המקורי. בהמשך נדבר על מי זה מישהו הזה, אבל זה פשוט קורה. כלומר, זה לא מעניין אותי, על פניו, זה לא מעניין אותי יותר מדי, זה עובד לגמרי. למה לך? לא יודע, אולי אתה באמת לא רוצה. אגב, לא חייב לסינגרון של קונטקסט, נמצא בסנאר של סנאר, אולי אין סינגרון של קונטקסט, ואז אתה תמות על הסנאר.
כן,
השאלה אם
זה לא
תיאורטי, בוא נגיד, זה יכול אולי לפגוע בך, אבל זה שום אפקט משמעותי באמת. ובכן יכול להיות מצב שהקריאה המקורית שלך התבצעה מפרד שאין לו שום קונטקסט. המצב הדיפולטי של פרד שמייצרים אותו של שמי קונטקסט שלו הוא פשוט נל, ואז הקריאה תתבצע, הכל זה יתבצע על פרד כלשהו של הפרד. אבל אתה לא מפסיד שום דבר מיוחד, אבל הקצת טוב הוא זניח, זה לא משהו שבאמת מרגיש. אז כמובן שצריך להסביר יותר לעומק איך הדבר הזה עובד וכו', אנחנו נגיע לזה, אבל לפחות על פניו, הפיצ'ר הזה הוא מאוד מאוד נחמד. מאפשר לעשות הרבה דברים במאמץ מאוד מאוד קטן. ושוב, זה תכונה של תכנות דקלרטיבי. אני אומר, מה אני רוצה לעשות? אני לא אומר איך בדיוק להשיג את זה. מה עם אקספשנס? נדבר על זה גם כן עוד רגע. לא יחזור בכלל? למה שהוא לא יחזור בכלל?
היה איזושהי
פנייה
של מתקע. שם מתקע וזהו.
אני רוצה שהסרט
הזה קיים לעולם, עד שהתוכנית... איזה
סרט? בגלל שדוקנט נתן לי את השמונה של... שנייה, שנייה, אוקיי. בואו תשאיר את זה לרגע, שאני אסביר עוד קצת יותר על איך זה עובד, ואז נדבר גם על הנושא הזה. לפני שאני נכנס קצת יותר, אני רוצה רק להראות איך הדבר הזה נראה בשביל 2010, מי שרוצה לבדוק את זה עם ה-ACCTP, מה הוא צריך לעשות כדי שהדבר הזה יעבור. אז אני עובר ל-2010 לרגע, ויש לי פה פרויקט גם כן אותו סגנון של שוגה דאטה כזה קטן, ויש פה את ה-Event Handler שאני רוצה להכניס כאן את הקוד הסינכרוני שלי. אז אם אני בונה כאן Web Client שכזה, כמו מקודם, אני אומר לו download string, אז אני אחפש download string, אני רואה שאין פה download string task async, זה לא מופיע. יש download string async הרגיל שבו אני צריך לשם event, בלה בלה. כדי שזה יעבוד, מה שאני צריך לעשות זה להתקין את ה-async CTP, זה דבר ראשון. דבר שני זה להוסיף רפרנס. זה מה שלא צריך לעשות בדוטה 4.5 ב-Vue 11, צריך לעשות אבל ב-2010. מה שאני עושה, אני עושה add reference, ואני עושה כאן browse והולך לתיקייה שבה מותקן, שמותקן הדבר הזה בתוך my documents במייקרוסופט Visual Studio Async CTP משהו. פה, Microsoft Studio Async CTP. זה כאילו חלק מהסמפלס, ופה יש את ה-Async CTP library שאותו אני אמור לבחור. רפרנס לדבר הזה. אפשר לשים לב כאן שיש פה גם גרסה ל-Windows Form, מי שעושה את הפיצ'ר הזה, ול-Silverlight 4 ו-5. אוקיי, אז זה קיים גם עבורם, אם את מביאו לסלול 2010. אני בוחר כרגע את הגרסה הדסקטופית, עושה Open, Add, Close, ובקיצור יש לי פה את הרפרנס ל-Async CTP Library, ועכשיו כשאני ניגש לכאן, אני רואה שמופיע לי המתוד Download Task, Download String, Task Async. אבל אפשר לראות כאן שיש פה חץ כחול קטן ליד המתוד הזה, אולי אפשר לראות, מה שזה extension method, כלומר מה שבעצם עשו כאן, לא רצו לשנות את ה.in framework. ולכן יצרו את זה כ-extension method, אבל זה נראה כמו method רגיל, ולכן אני פשוט פונה אליו וגמרנו. אז אני רואה שהדבר הזה הוא extension, מחזיר לי task של string, בדיוק מה שאני מצפה שהוא יחזיר. ואז נתן לו איזושהי כתובת כרגיל. מה? כן, זה הכל framework 4. ואז הריזלט שלי, אני מקבל את הסטרינג הזה דרך await כרגיל. שוב, אני צריך לשים async ברמת המתוד, ופשוט לשים את התוצאה באיזשהו מקום. אוקיי, אז זה יעבוד באותה צורה, UI שלי חי וכולי, עד שתוצאה מגיעה. זאת אומרת שאפשר לעשות דברים גם כשזה 2010 מי שרוצה, על ידי התקנה של ה-async CDP והוספה של רפרנס. זה למעשה ההבדל. העיקרי, זה לא ההבדל היחיד האמת, אבל זה הבדל העיקרי, יש כמה דברים בתחום של cancellation שקצת השתנו בין גרסה של ה-CTP לגרסה האמיתית, אבל המהות או הבסיס של השימוש בקיוורד, העובדה שקומפיילר מזהה את זה וזה מקמפיין והכל בסדר, אז זה נובע מאותו async CTP שצריך פשוט להתקין. אז זה מאמר מוסגר על 2010. אוקיי, אז בואו נסכם טיפה את מה שראינו, ואז נראה דוגמאות נוספות. אז קודם כל, יש לי גרסה סינכרונית, זה קל. גרסה סינכרונית, המשמעותה בעצם תתחיל פעולה ותקרא לי כשזה נגמר. אני למעשה נותן פה איזשהו משהו, איזשהו קובץ, איזשהו דלגט, כמו מתבלבלים זה שהאם משהו הסינכרוני אומר שבעצם דובר על פרט. כי אם אני מתחיל איזושהי פעולה, והפעולה הזאת מבצעת עכשיו בפרד אחר, אז אולי אני מרוויח למעשה יותר מדי, כי אם מבצע בפרד אחר, אז בכל מקרה שם מישהו שם תופס פרד ועושה לו ווי. אז זה שהווי לא נעשה אצלי, זה לא אומר שאין ווי. אז אם זה המצב, אז אולי הרווח שלי הוא לא כזה גדול. אולי הפרד של ה-UI משוחרר, אם זה עולם של UI, אבל הפרד אחר אנחנו ממתין. אז אולי אני לא כזה מרוויח כמו שאולי הייתי רוצה. אז חשוב מאוד להבין שכשדובר על משהו אסינכרוני זה לא אומר שיש פרד שעושה שם עבודה. זה אולי אומר שזה המצב, זה בעיקר המצב שיש לי משהו שהוא compute bound, משהו שחונק CPU, בעצם עושה איזושהי עבודה שדורשת CPU. בדוגמאות שנתתי עד עכשיו של Web Client ו-Web Request, זה לא המצב. נשלחת איזושהי בקשה באמצעות הכרטיס רשת בסופו של דבר שולח בקשה, וזהו, אף אחד לא ממתין לשום דבר. מתי שהתוצאה מגיעה, ברמת החומרה נזרקת נזרק מטרה ודברים כאלה, device driver שמנהל את הכרטיס רשת, והקוד שם רץ כן באיזשהו thread כלשהו, וזה לא thread שימתין, זה thread שרץ כרגע באותו רגע שהגיע interrupt, שזה קצת, נגיד, דברים שקורים מאחורי הכלים בעולם של הקרנל. זה יכול להיות גם ה-thread שלי, זה יכול להיות גם ה-thread אחר לגמרי, זה ממש לא משנה. ואז מהירים את ה-thread שלי לבצע את האקסטרה פעולה, כלומר אין שם שום thread שנמצא בהמתנה עד שפעולה תחזור. זה לא המצב. הסינכרוניות לא מרמזת בהכרח. הסינכרוניות יכולה לרמז, יכולה לבוא לידי ביטוי על ידי threads, אם יש פה משהו שהוא compute bound, כמו שאני גם כן אראה עוד מעט. אז הנה איך הדברים נראים בצורה ציורית. בגרסה סינכרונית, אתה מבצע פעולה או ממתין, מגיע התוצאה או עושה איזשהו פרוססים. בגרסה אסינכרונית, אתה עושה איזושהי פעולה, מתחיל פעולה, בשאר הזמן הוא משוחרר. עצמי שהתוצאה מגיעה באותו זמן, אין פה איזה הפתעה, אין איזה קסם, איזה פעולת רשת, אז התוצאה מגיעה כשהיא מגיעה. השאלה היא מה קורה לתרד ביתם. פה הוא תקוע, פה הוא יכול לעשות דברים אחרים. למשל, נהיית ה-UI, למשל, יש להפעות אחרות, אם זה סרבר סאפ. וכשהולכים את זה ל... כן, יש לי פה עכשיו פעולות שיכול לבצע בגלל, הוא משוחרר. אם ניקח למשל פעולה נוספת שצריך לבצע, נגיד שתי פעולות סינכרוניות, אז זה נוראי. מתחיל פעולה, מחכה עד שתגיע תוצאה, מבצע פרוסים, מתחיל עוד פעולה, מחכה, ואז זה חבל, כי למשל שתי פעולות רשת, אני יכול לקבל במקביל. צריך לקבל תשובות יותר מוקדם. תשובה ראשונה אני אקבל בטוח באותו זמן, אבל תשובה שנייה אני יכול לקבל הרבה יותר מוקדם. לכן בגרסה אסינכרונית אני יכול להתחיל שתי פעולות מיד, ואז הדאטה יגיע פעם ראשונה כאן. באותו זמן כמו זה, פתוח. אבל זה פעם שהדאטה השני יכול להגיע כאן כבר. לא צריך לקרוא כמו שהגיע לפה. התחלתי בבקשה, מאוד מאוד נבדר, אני מוציא שתי פשוט החוצה ברצף. זה הרבה יותר טוב. הרבה יותר סקלבילי, ואם זה יש UI, אז כמובן הכרחי. אז אני, שוב, אני מסכם בנושא הזה של איפה להציג את הדברים. זה הלינק ל-Async CPP, שאפשר להוריד עבור שסטור 2010-2011. גם לזה וגם בשביל אחד יש בעיקרון Go Live License, כלומר אפשר לבנות מזה מערכות שמייקרוסופט תן להם תמיכה ונוציא אותם החוצה וכו', זה לא רק לניסיונות ככה איזשהו חדר חשוב. זה היה לי כעבודה של שסטור 11 ושל הלכת, זה חינמי, אז כרגע, אז תורידו את זה, שווה לשחק עם זה. לא, עובד עם מה שאתה רוצה, 4.5 או ומטה. כן, כמו, יש לו מולטי-טארגטינג, כמו לגרסאות הקודמות שלו.
אבל אני יכול להשתמש
באסס החדש שמופיע בו אותה? לא. כלומר, לא במובן הזה שמתוד כזה למשל לא קיים לך. אז יש כמו... 4.5. זה הפרם. אז בואו נראה דוגמה קצת יותר מורכבת. איך אני לוקח קוד סינכרוני, הופך אותו לקוד אסינכרוני, נראה כמה דברים מעניינים לגבי הדבר הזה. יש לי כאן אפליקציה שנקראת נטפליקס, האפליקציה הזאת היא מופיעה כסמפל ב-Async CPP של 2010. עשיתי איזושהי אדפטציה לברסטודיו 11 כדי שזה יעבוד שם. הם שינויים קלים, לא יותר מדי, לא דברים יותר מדי רציניים. וכרגע האפליקציה עובדת בצורה סינכרונית. מה שבעצם מאפשרת לעשות זה לחפש סרטים בשנה מסוימת. נגיד, יש לי איזושהי שנה, 1966, שיהיה, עושה search. UI שלי מת. בקשה יוצאת ל... מה? לא, לא, זה נטפליקס. ואני רואה שדברים לא זזים יותר מדי. UI שלי לא יכול לזיז שום דבר. שום דבר לא קורה. מתי שפתאום, בום, תוצאות מגיעות, אני רואה את הכל, UI שלי פתאום משתחרר, ואני יכול לעשות דברים. אז obviously זה לא כזה מוצלח, אני רוצה שהדברים יהיו דינמיים ויהיו חיים. תוך כדי זה שדאטה מגיע. אני רוצה לראות את הדברים מגיעים תוך כדי תנועה, אני רוצה לשלוט ב-user interface בכל רגע. אז הסמפל עצמו מגיע למעשה עם שלושה סמפלים. יש גרסה סינכרונית שזה זאת, אני קצת אדפטציה, יש גרסה אסינכרונית בצורה הלא C#5. ואם תסתכלו על הקוד שם, אתם תראו שהקוד פשוט מזעזע. הקוד נהיה להיות הפוך, והרבה קולבקים מכל מיני מקומות, אקספשן שצריך לעשות פרופגיישן מכל מקום ולתפוס אותם בצורה מסודרת, ממש נוראי. יוצא לכם את הגרסה השלישית שבעצם אומרת, בואו ניקח לגרסה סינכרונית ונהפוך אותה לגרסה אסינכרונית בסישופ 5 במאמץ מאוד מאוד מינימלי. אז בואו נראה שדבר כזה נראה. אז מה בעצם יש כאן בבסיס? יש פה את ה-search button שלוחצים עליו בקליק, אז יש method שנקרא load movies, שמקבל את, את השנה שבה צריך לחפש את הסרטים. load movies נמצא פה, מה שהוא עושה, בגדול זה נכנס לולאה. כן, בעולם של user interface לולאה זה קטסטרופה. נכנס לולאה, ברור שלא יצא מזה לעולם, ה-UI בטוח לא יכול לעשות שום דבר. בתוך הלולאה הזאת הוא קורא למתוד שנקרא query movies, ואז קורא display movies. query movies מבצע את הפעולות האמיתיות של פנייה לשירות של נטפליקס. יש לו שירות OData, אפשר לקנות עליהם כל מיני URLים כאלה מצחיקים, כל מיני פרמטרים וכו'. להגיד לו כזה דבר, תשמע, הנה, web client, download string. זה גרסה סינכרונית, תן לי בבקשה דאטה. דאטה זהו XML, עושים לו קצת פארסינג וקשקושים, מחזירים מהדבר הזה, על זה קצת link to XML, מחזירים מערך של movie objects. ובעצם אותו query movies קוראים לו בלולאה, כל עוד יש דאטה. כשמגיעים למצב שה-link to 0, כשנגמר הדאטה, עושים... זה הצורה הסינכרונית, והיא מאוד קלה לכתיבה. זה קורה לזה, זה קורה לזה, זה קורה לזה. אנחנו מכירים את זה מצוין. אז לכתוב את זה, זה קו. יש פה קצת נושא של exception handling, נתעלם מזה כרגע. איך אני הופך את זה לגרסה הסינכרונית? אז קודם כל אני ניגש ל-naming conventions. ל-load movies אני רוצה לקרוא לזה load movies async. רק למען naming convention, נעשה לזה rename. control נקודה ואז rename. ואז פה אני קורא load movies async. ופה אני רוצה לקרוא ל-query movies. query movies שוב פעם לא טוב, אני רוצה query movies async. נהפוך את הדבר הזה למתוד אסינכרוני, כי מה שאני רוצה לעשות כאן זה בעצם לקרוא לדאונלוד סטרינג טאסק אסינק, כן, המתוד הזה שעליו אני יכול לבצע await בלי להיתקע. אבל אני לא יכול להחזיר מובי מערך, אני חייב להחזיר טאסק, כי רק לטאסקים, לא לגמרי רק, אבל טאסק זה הדבר הבסיס שאני לעשות עליו await. אוקיי, זה מייצג את התוצאה שלי. מה חסר? פה יש לי query movies async, אז query movies async מחזיר לי כמובן task של movies, אבל זה לא מעניין אותי הטאסק, אני רוצה לקבל את המוביז עצמם, מה אני אעשה? await. אם זה await אז זה חייב להיות כמובן אסינכרוני כאן. הנה זה. זה אמור להספיק. בואו נראה, 1966. סתם בחר את השנה הזאת. ה-UI שלי חי, סרטים מתחילים להגיע. אני רואה אפילו את המספר של הסרטים מופיע על המסך. הכל סבבה לי. יש 184 טייטלס ב-1966 לפחות לפי נטפליקס. אז הנה. לקח לי בדיוק דקה וחצי תוך כדי זה שאני מקשקש, להפוך את הגרסה הסינכרונית לגרסה אסינכרונית. זה בהחלט מעניין להסתכל על הגרסה האסינכרונית בצורה הקלאסית שלה ללא שימוש ב-C# 5 ולראות את ההבדל. תראו, זה שמיים וארץ. זה לגמרי חיה אחרת לחלוטין. זה נראה נוראי. כן. אז בואו נראה עוד כמה נקודות מעניינות פה. למשל, יש פה נקודה מאוד משעשעת, שפה הפכתי את המתוד query movies async למחזיר טאסק של מובי, אבל מה אני מחזיר באמת? אני מחזיר סתם מערך של מובי, לא החזרתי טאסק בשום מקום. זאת אומרת שברגע שהמתוד מסומן כאסינק, הוא חייב להחזיר טאסק של משהו, ומי שמארגן טאסק זה לא אני, זה הקומפיילר. הוא מחזיר למי שמתעניין אובייקט טאסק שמייצג משימה, שוקח הזמן להיגמר, או שתיגמר מתישהו בעתיד. אני לא מתעסק בדבר הזה. אני רק מחזיר מה שאני באמת רוצה להחזיר. ואני אומר, יש לי awaiting בפנים, אז אני מחזיר, אני באופן טבעי עובד בצורה אסינכרונית. אז האסינק הזה הוא חשוב כאן, ולהחזיר טאסק שמשהו זה חשוב, כי מי שקורא לזה, רוצה לעשות לזה await. אז זה חייב להיות משהו שמחזיר טאסק של T. כמו שנראה עוד מעט, לא חייב להיות באמת טאסק, זה יכול להיות גם דברים קצת אחרים, אבל הבסיס שיש בדוטנט 4.5, גם ב-CTP, זה טאסק של T, שלב אפשר לבצע wait. אוקיי, זה לי תקוע את ה-thread, זה לא wait רגיל של task, זה משהו אחר. מה זה בדיוק? אני אסביר בהמשך.
זה לא שומע את השפה, אני מוזיר משהו
שזה בעצם שובר את השפה. לא, לא שובר את השפה. אתן לך דוגמה נוספת שבו דבר כזה קיים. קיים כבר ב-C-Sharp 2, הפיצ'ר איטרטור, אז ייל, מכיר את ייל? אז ייל, אני מחזיר במתוד שיש פה ייל, מחזיר אינומל של משהו, אני עושה ייל ריטרן X כלשהו שהוא משהו, הוא לא אינומל של משהו. גם, לכאורה שבירה, כמו שאתה קורא לזה, אבל זה לא. זה עניין של הגדרה. ברגע שמגדירים שזה ככה, אז פשוט ככה. אבל ברור לגמרי שהקומפיילר עושה פה שכתוב של הקוד. ברור לגמרי שאי אפשר לצאת ממתוד באמצע, ולחזור אחר כך לאותו מתוד. אין כזה דבר. ברור שהמתוד שאני כתבתי, זה לא באמת מתוד. אחר כך זה משהו אחר לגמרי, למעשה זה קלאס. זה קלאס שמנהל state machine. והקוד שאני כתבתי אחרי ה-wait הוא למעשה סוג של callback. זאת אומרת, תקרא לדבר הזה שהוא delegate אחר כך, כשהדבר המסוים נגמר. מה זאת אומרת? ה-wait, אני מגיע לכאן כשהתוצאה כבר זמינה. עד שלא זמינה, עשיתי בעצם ריטרן, לקולר שלי. אולי שווה להסתכל על זה, אולי בעוד איזושהי דוגמה ככה סינתטית יותר. אבל בגדול מה שאנחנו רואים שמתוד הסינכרוני הוא מתוד שיש בתוכו await. והוא חייב להחזיר void או task, או task של t. השתמשנו למשל בדוגמה של ה-Web Client וכאלה, נחזור רגע לדוגמה הזאת, היה לי כאן מתוד שהם אסיק, אבל הם בעצם החזירו void, שזה בסדר, זאת אומרת, אי אפשר להמתין על הדבר הזה, אבל יש awaiting לפני. זה בסדר. כלומר, אפשר לעשות await על הדבר הזה, אוקיי, כי אין לו משהו מעניין להחזיר, אין פה איזה תוצאה מעניינת. בסדר, אפשר להחזיר void. האלטרנטיבה להחזיר task של משהו, להגיד אוקיי, יש לזה גם איזושהי תוצאה, נותן איזשהו משהו, ואז אפשר לבצע על הדבר הזה.
wait.
מה זאת אומרת נעל? אם יש לך void, אתה לא יכול להחזיר נעל. אם יש לך task של t,
אז אתה יכול להחזיר
נעל,
כן.
בהנחה
ש-t הוא רפרנס. לא, זה בסדר, זאת אומרת, זה התוצאה. זאת אומרת שהריזלט הוא נעל. ייבנה task שעוטף את הריזלט שהוא נעל. זה בסדר. כן. כרגע לא, אנחנו נצטרך לעשות משהו כדי שהוא יעבוד, אני חושב שכרגע הוא לא עובד, אפשר לנסות. search, cancel. פשוט לא שמתי לו handler, אנחנו צריכים להכניס cancellation לעניין, אנחנו נכניס את זה ואנחנו נראה שגם הדבר הזה הוא יחסית קל. כן. איזה threadים? אין פה שום threadים. איזה callback? איפה אתה רואה פה callback? יש לך את כל המשתנים שיש לך בצורה הסינכרונית, למה אתה צריך להעביר משהו?
עכשיו כאילו, מה שאנחנו נותנים
בגלוי, אז
זה חוזר לגלוי, אבל נגיד שאני
server-side, וכנראה
זה
יהיה
threadful, אולי?
אוקיי,
אולי. אז אני מניח
שיש... אבל הקוד יראה אותו דבר. הקוד יראה אותו דבר, איזה קונטקסט אתה רוצה להעביר? אם נגיד שזה נמצא בסרבר-side, נעבור לצד שלך, מה שנקרא, אז... הקוד שרץ כאן, הוא רץ בפרד אחר אולי, אבל כל המשתנים מזמינים. כלומר, בגלל הקפצ'רינג של למדות וכל השטויות האלה, אז הסטייט שלך נמצא שם. אוקיי, אז בואו נראה עוד איזושהי דוגמה. לפני זה, שוב, אני רק מסכם טיפה. אז טאסק של T מייצג פעולה מתמשכת. ואגב, זה לא חייב להיות פעולת IO כמו שאני עשיתי, IO, networking, יכול להיות גם דברים אחרים לגמרי. זה יכול להיות גם פעולות שהן, לדוגמה, compute bound, דברים שהם דורשים CPU. קודם אני אתוף את הדבר הזה באיזשהו task, אז אני מסודר. נראה לכם אולי דוגמה לזה. יש לי כאן אפליקציה שכתבתי, שנקראת, יצג מה שנקרא חבורת מנדלבוט. מכירים חבורת מנדלבוט? אני יכול לבחור איזשהו אזור, ואז לראות את הזומין של הדבר הזה. וכרגע זה עובד בצורה סינכרונית מאוד. כלומר, אני מסמן משהו, ואז הכל תקוע. לוקח זמן כמה שלוקח, כן? כרגע זה יחסית זריז האמת, כי מחשב יחסית זריז, אני חושב צריך לשים את זה העתה שם. אבל אני יכול לעשות זומין כאילו לחלקים ולראות דברים. אבל בזמן שהדבר הזה מתחשבן, ה-UI שלי בעצם תקוע ורק מתעורר כאשר אני מתחיל, כן, שהתוצאה למעשה נסגר. ואני רוצה להפוך לדבר הזה לאסינכרון. ושוב, במקרה הזה יש פה פעולה שהיא compute bound. זאת אומרת שיש פה איזושהי עבודה שצריכה ואין פה שום מים. יש פה איזשהו חשבון. מה שאתם רואים כאן בגדול, למי שלא מכיר חברות מנדלבורד, זה חלק מהמישור המרוכב. מספרים משתיים, מספרים ממשיים, מדומים, מה שאתם מתאגים למתישהו. וכל מספר שכזה עושים לו איזשהו סוג של נוסחה, ורוצים לראות מה קורה איתו. Okay, בגדול זה משהו כזה. לוקחים איזשהו מספר C, מעלים אותו בריבוע, סליחה, לוקחים מספר Z, שהוא מתחיל מ-0, Z שווה 0 בהתחלה. ואז לוקחים, מעלים אותו בריבוע, מוסיפים את C. C זה הנקודה המסוימת שעליה עובדים כרגע, והדבר הזה הופך להיות Z החדש. כבר עושים את זה בלולה. Z ו-C מספרים מורכבים, Z מתחיל מ-0, C זה הנקודה שאנחנו עכשיו עובדים איתה, רוצים לראות מה הצבע הסופי שלה צריך להיות. אם בזמן הלולה הזאת רואים שהערך המוחלט של Z, המרחק שלו מהראשית הולך לכיוון האינסוף, אומרים, הנקודה לא שייכת לחבורה, צורים את זה בצבע בהיר, לבן הם. אם אחרי כך וכך איטרציות, נגיד 10,000, מגיעים למסקנה שה-Z הזה הוא לא מתבדר, הוא גם לא מתכנס, אבל נמצא באיזשהו אזור, אומרים, אוקיי, הנקודה הזו שייכת לחבורה, נצא את זה בצבע שחור. זה חבורת מנדלבורד ככה בזריזות. אז יש פה עבודה שהיא חישובית, אין פה משהו אחר, אין פה IO בכלל. פשוט תכלס לחשב. יש פה תכונות מאוד מעניינות לחבורה הזאת, הגבול הזה שאתם רואים בין החלק הבהיר והשחור, הוא נקרא פרקטל, ויש לו תכונות מאוד מאוד נחמדות. היכולת שלו להיראות מאוד דומה לדברים שמרכיבים אותו, ויש הבדלים מאוד קטנים בנקודות, זה יוצר צורות מעניינות והתנהגות שונה בנקודות שמאוד מאוד מאוד קרובות, לא חשוב כמה אני עושה זומין בפנים. תכונות שהן מעניינות, אבל לא רלוונטיות לגמרי להרצאה הזו. אז אני רוצה לעשות את הדבר הזה בצורה אסינכרונית. אז מה שיש לי כאן, זה מתוד עיקרי שנקרא run mandelbrot הזה, שעושה בעצם לולה, אומר אני רץ על כל השורות, רץ על כל הפיקסלים בשורה, מסוים, ואז קורא למתוד הזה mandelbrot color, שעושה את כל העבודה הקשה, הוא שובר את הראש, מחשב את הצבע הסופי, אני רוצה לעדכן את ה-UI כביכול על בסיס של שורה, אז אני שומר את התוצאות האלה באיזשהו מערך של, של בייטים, כי זה הכל אפור כרגע, ואז בסוף כותב את זה לאיזשהו ביטמפ. כלומר, על כל שורה אני כותב, אני מצפה לראות את ההתקדמות של שורה, אבל אני לא רואה את ההתקדמות. למה? כי הסטרש ה-UI לא יכול לחזור לעדכן את ה-UI. אז אני לא רואה שום דבר, פשוט פתאום בום, הכל כזה מופיע. אז מה שאני רוצה זה להפוך את הדבר הזה לאסינכרוני. אז במקרה הזה, המנדלבורד קולור, זה החלק הקשה פה, ונגיד כל האזור הזה הוא קשה, אז מה אני אעשה? אז התשובה היא שאני יכול לייצר מהדבר הזה טאסק. טאסק במובן של הטאסקים של דוטנט, אבל אוקיי, בוא ניקח את המשימה הזאת, נזריק אותה על הפרדפול. אני אריץ אותה על הטרד של ה-UI, בטוח שאני אתקע את הטרד של ה-UI, זה לא חוכמה, צריך להריץ על הטרד אחר. אז אני יכול להשתמש בטרד פול המוכר, ועם טאסקים זה בוודאי יותר פשוט. אני יכול להגיד טאסק רן, אגב, המתוד רן לא קיים בדוטנט 4, הוא מתבסס בדוטנט 4.5, ודוטנט 4 מגביל את זה לטאסק.factor.start.new, למי שמכיר את זה. כלומר, זה גם מאפשר להתחיל טאסק, וגם להרצה לי טאסק אובג'קט. טאסק רן זה קצת יותר קצר לכתיבה, אז אנחנו נלך על הגרסה הזאת. נסגור פה סוגריים, ואז יש לי כאן טאסק. אם יש לי כאן טאסק, מה זה אומר? בשלב אני יכול לבצע wait. כי אם אני אעשה את זה ככה, לא עשיתי בזה למעשה שום דבר מוצלח, אני צריך לחכות כאן שתוצאה תיגמר. אני אעשה wait רגיל, אני נתקע שוב, לא עשיתי בזה כלום. אני יכול לעשות לזה wait. במקרה הזה, אני לא מחכה לתוצאה מעניינת, כן? התוצאה היא בעצם נבנית כחלק מהפיקסלים כאן, אז אני רק עושה wait בלי שום דבר. אז המסלול כמובן חייב להיות async. אני יכול לקרוא לזה async למען הסדר הטוב. ואז, עם קצת מזל, אני אמור לקבל תגובתיות. שימו לב איך זה נראה עכשיו. עכשיו אני רואה את הבנייה על פי שורות, בזמן הזה ה-UI שלי חי לגמרי. אני יכול להמשיך לעבוד כרצוני. אני יכול לשדרג את זה עוד קצת. למשל, הפור הזה. למה פור? בואו נעשה פארלל פור. שוב, זה סתם דוטנט 4, למעשה זה לא קשור לגמרי לענייננו. כמה שורות יש לי פה, יש לי width עמודות, ו-x זה ה-delegate שלי, משהו כזה. עכשיו פשוט יהיה יותר מהר כי יהיה פיצול. אוקיי, יש פשוט פיצול של פעולות על ה-thread pool. יש לי במחשב, נגיד כך וכך קורס, אז הגיע הזמן שיתאמצו. אוקיי? לא קניתי אותם כדי שישבו וישחקו 6 בש או משהו כזה. אז זה יותר מהר, אבל ה-UI חי תוך כדי תנועה. שוב, לקחתי קוד סינכרוני, הפכתו לסינכרוני, אבל הפעם יש לי כאן משהו שהוא compute bound. אז יש לי כאן עבודה שהיא פשוט חונקת CPU, אבל אין בעיה, אני פשוט עושה תף נקודה run, הולך את זה ל-thread pool, עושה את זה wait, ממש ככה. ועדיין יכול להמשיך לשמור על הלולאה הזאת, כביכול, לולאה ב-UI זה unthinkable, דבר כזה, אין כזה דבר. דבר כזה לא יכול לעבוד בשום מצב נורמל. אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות? דוגמה נוספת שאני רוצה להראות, לראות כמה שהדבר הזה הוא גמיש ונוח, למשל מצב שבו אני רוצה להפעיל כמה פעולות במקביל. נגיד שיש לי כאן שני Web Client Object שכאלה, ואני רוצה להפעיל שתי פעולות במקביל ולקבל תוצאות. למשל אני רוצה להמשיך ששתי תוצאות מגיעות. או שרק אחת מהן מגיעה. איך אני אעשה את זה בגרסה הישנה? צריך להירשם לשני איבנטים, לעשות אסינק, לראות מה קורה כשנקבל את ההנדלר הזה, את ההנדלר הזה, אחי, רגע, זה כבר נגמר, זה לא נגמר, מה לעשות, לסמן לעצמי שבעצם שניהם נגמרו, בלגן. איך זה נראה ב-C-Sharp 5? אני אומר, אוקיי. אני, מה שאני אעשה, אני אקרא למה שעשיתי מקודם, WC1 נקרא Download String Task Async, נותן לו איזשהו כתובת. אבל הפעם אני לא אעשה על זה wait. כי אם אני אעשה על זה wait, מה שיקרה הוא שאני אצטרך לחכות. כן, לחכות במובן הזה שאני לא יכול להתקדם עד שהתוצאה לא מגיעה. אבל זה לא המטרה, המטרה שלי הוציא שתי תוצאות של דברים החוצה, אז אני יכול לקבל את זה כטאסק. ממש כטאסק עצמו. אין לי חובה לבצע על זה wait, כי הדבר הזה מחזיר טאסק של סטרינג. סבבה, אני מחזיק את הטאסק הזה עכשיו. הפעולה התחילה. אני יכול לעשות אותו דבר במקביל. T2, נלך על איזשהו URL אחר, לא יודע מה אתם אוהבים, אני יודע מה, וואלה, לא שאני אומר שאני אוהב וואלה, אבל שיהיה, מה שעלה לי כרגע. ובעצם התחלתי שתי פעולות במקביל, WC2, די, אמת. עכשיו איך אני יודע מתי הדבר הזה נגמר? אז לטובה את העניין, יש לנו דברים שנקראים קומבינטור. פשוט לבצע קומבינציה בין טסקים ולהחזיר לי משהו שאני יכול לעשות עליו wait בצורה מתאימה. למשל אני יכול להגיד var t3 שווה task נקודה when all t1 פסיק t2. שימו לב מה שזה מחזיר לי זה task אחר. when all מחזיר task אחר שעליו אני יכול לבצע away. בעצם הטסק הזה מייצר את הסיום של שני הטסקים האלה ביחד. כלומר ששניהם יסתיימו. אז זה סתם task. אני לא רוצה לבצע עליו wait רגיל כי אז שוב אני נתקע, אני לא רוצה להתקע. אז אני אומר await T3. אני יכול לעשות את זה כמובן גם בשורה אחת, כן? אני רק כותב את זה ככה למען הבהירות. כמובן שזה חייב להיות אסי. מה? לא, 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 לא. אתה מתבלבל אולי עם wait all. זה לא זה. wait all אני מכניס את זה להמתנה. זה רע. פה אני רוצה when all. זאת אומרת, אני עושה return לפרד ואומר, תקרא לי בחזרה כשזה נגמר. אוקיי? שונה. ואז שהגעתי לכאן, בטוח שני הדברים האלה נגמרו. כן? זה ודאי. אני יכול להגיד לטקסט שלי, שווה למשל T1, איפה אני אציג תוצאות עכשיו? מה אני עושה? בדיוק, T1 נגד ריזלט, שזה בעצם אותו מנגנון שיש לטאסק של T באופן כללי, שזה הפרופרטי ריזלט שמריז את התוצאה עצמה. אני לוקח את T1 ריזלט למשל, להוסיף נגיד איזשהו new line, ולהוסיף את T2 ריזלט, סתם למען ההדגמה. ואז אם אני מריץ את הדבר הזה, עושה את זה סטארט-אפ, אז יש עכשיו שתי בקשות שיצאו במקביל, אני ממשיך רק כששתיהן זמינות. אז הנה הראשונה, וזו השנייה. קצת קשה לראות, אבל תצטרכו להאמין לי שזו השנייה.
אי אפשר להסלטות כל אחד בבלוק, אם שלא,
כי אחד בבלוק,
שזה לעשות
במוזור,
כי שתיים לתת לעשות במוזור. דיברתי אחד למשל, ואז לעשות על לפי אחד רזוד, ורק את זה לעשות את הרי.
לא, לא, אבל יש עושה לי אחד רזוד, אז דצית, אני לא.
אני הייתי יכול לשים אותו בבלוק. אתה הרבה את לשתוק בתוך הבלוק הזה שיהיה.
מה אתה רוצה להשיג? אני רוצה להשיג שנמשיך רק ששניהם גמורים. איך אני יכול לעשות את האחר? מה אתה רוצה להשיג?
מה שעושה זה פארטי אחת, ואז עושה wait.
אז זה כבר תוצאה. אתה לא מתקדם.
לא, אז רגע, ואז שם דאטה נקודה טקסט, מה שאני שם, ואת כל הקטע הזה אני שם באיזשהו בלוק כזה שהוא עושה wait רק בקטע של הבלוק הזה. ואחר כך עושה בלוק אחר של wait.
לא מבין מה אתה מנסה להשיג, לא מבין מה אתה מנסה להשיג.
אותו דבר בדיוק, בואו.
אין כזה דבר רואים פה. רואים פה על כך.
עכשיו?
אוקיי, אז אם זו השאלה הזאת.
יש אפשרות גם לקרוא לוויבסרוויסים שלנו?
כן, בהנחה שהוויבסרוויס יספק את זה, ובדוד תאו וחצי התשובה היא כן. עשה נגיד את סרוויס רפרנס למשהו כבר מצליח, תקבל טאסק של משהו כתוצאה, תוכל לעשות את זה רואים. התשובה כן. הגרסה החדשה שמייצרת פרוקסיז, שעושה את סרוויס רפרנס, זה סטודיו, תקבל גם גרסאות בתוך הקליינט קלאס של WCF, תקבל גם כאלה שמחזירים טאסק של whatever. אז זה אוטומטית awaited. כן, לגמרי. זה דוטנט. נראה את זה ב-UI רק כי זה נוח. אז עובד בעולם הווב באותה מידה, זה בסדר גמור. שנייה, עוד דבר אחד, בסדר? למשל, אני רוצה לסיפור עוד פיצ'ר של טיימה. אתה מוציא שתי בקשות ואומר, אוקיי, אם זה לא חוזר אותו שלוש שניות, אנא נוותר על זה. איך אני מוסיף כזה דבר? שוב, תחשבו על הגרסה הלא C-Sharp 5-ית, זה פשוט מזעזע, חושבים על זה, רגע, טיימר, פה, מה אני אעשה עכשיו? אולי נריץ איזשהו טיימר, שזה יקרה, תיק איבנט יקרה, אני צריך לדעה, מספיק זמן עבר, האם הכל נגמרו, לא נגמרו, לסנכן, לתאם, בלגן. תראו איך אני עושה את זה כאן. יש לי קומבינטור שנקרא when all, יש עוד קומבינטור שנקרא when any. זה מעין פעולת אור כזו, במקום פעולת end. אנחנו נגיד, אוקיי, יש לי את T3, אבל בואו נעשה טאסק אחר, בואו נקרא לו T4, שוב, למען הסדר הטוב, אני יכול לעשות את זה במכה אחת, אבל נעשה את זה בצורה יותר ככה רחבה. נגיד, when any. טאסק אחד זה יהיה T3, מתי T3 נגמר, או שאני רוצה איזשהו טאסק שמייצג פרק זמן שעבר. נגיד 3 שניות או איזשהו זמן שכזה. לשמחתנו יש לנו קלאס, איזשהו מתוד עזר שנותן את זה, שנקרא task.delay. task.delay מחזיר לי task, עכשיו יצא לקומנד wait, שמחזיר סתם task שהוא completed אחרי x זמן. כן, מה שאני יכול לכתוב, אני אראה לכם אחר כך אני כותב כזה דבר, יחסית בקלות, למשל 3 שניות. התוצאה של זה זה task שאני יכול לבצע עליו await. אגב, שימו לב מה when any מחזיר, לא להיבהל. when any מחזיר task של task. האם זה הגיוני? זה הגיוני, כי זה אומר שהתוצאה שלי זה הטאסק שהוא זה שנגמר בין כל אלה שעברו כפרמטר ל-when all. זה הגיוני, כי זה or, אז איך אני יודע מי מת נגמר מהם? ב-when all זה לא בעיה, אני יודע שהכל נגמר, או שכלום נגמר. ב-when any אני צריך לדעת מי זה הטאסק הספציפי שנגמר, אז אני מקבל אותו חזרה. אם אני אעשה wait על T4, התוצאה היא, זה בעצם T-result, זה ה-T זה הטאסק שנגמר. זה התוצאה, זה היה טאסק. אז מה T-Result יכול להיות? או שהוא יהיה T3, או שהוא יהיה היצור הזה. אז אני יכול להשוות, לראות מה באמת קרה כאן. זאת אומרת שאם T-Result הוא T3, אז הפעולות נגמרו לפני שהיה טיימאוט. אם לא, הרי שבטוח היה טיימאוט. אז אני יכול להגיד, נגיד דאטה נקודה טקסט, נכתוב משהו אחר, משהו כמו טיימאוט. מה? אני יכול לבדוק את זה גם בצורה הזאת. בהחלט, לבדוק אם הוא completed ואז על פי זה להתנהל. בהחלט, כי זה task, אז יש לו את הפרופרטיז האלה ואני יכול להסתכל על זה, בהחלט. אז הנה, במקרה הזה, נחץ על הכפתור, please wait, כמה זמן זה ייקח, פחות משלוש שניות, אז זה נגמר. בואו ניקח את הטיימאוט ונוריד אותו לשנייה. האם הדבר הזה יכול להיגמר תוך שנייה? טיימאוט. עברה שנייה, ועדיין שתי הבקשות לא הסתיים. תראו כמה שזה קל. אוקיי, אני חושב שחייבים להסכים שהקוד הזה מאוד מאוד קל לכתיבה. אחרי שקצת מתרגלים ל-when any, when all, ובלבלה, כל זה, שוב, אם נחשוב על האלטרנטיבה, זה פשוט מזעזע. כן.
בוא נסתכל על כלומר, אז רצים ברגע. רוצה מתי שהוא תגיע, אני פשוט מתעלם.
אז נדבר על cancellation עוד מעט, אבל באופן עקרוני, על הבסיס הוא שאין שום cancellation מיוחד.
מה קורה אם ה-when-all, היית יכול להחליף את זה ב-away-t1 ואז ה-away-t2?
כן, אבל אז אני מחכה שT1 ייגמר קודם, ואחר כך T2 ייגמר.
זה לא משנה, כי זה בכל מקרה מחכה לשניהם.
אפשר.
שניהם מקבצים במקביל.
כן, קוד התחל גם מקביל, פס את הטסקים עצמו, זה בסדר. אוקיי, זה מה שרשום כאן למטה, when all, when any delay, שהשתמשנו בהם כרגע. מי שעובד עם ה-Async CTP אגב, מכיוון שב-2010 שם לא רצו לשנות את הדוט מפרמורק עצמו, אי אפשר להוסיף מתוד סטטיים לקלאס קיים. אי אפשר להוסיף את task method when all או delay, אי אפשר. אז יצרו קלאס איזו שנקרא task EX. ב-task EX יש את ה-when all, when any ו-delay וכאלה. אוקיי, אז מי שעובד עם ה-2010 יחפש task נקודה when all ויגלה שלא קיים, לא להיבעל, זה קיים, פשוט task EX, כי לא רצו לשנות את הקלאס task בעצמו, זאת 4.5, שינו את הקלאס task בעצמו, כי זה מותר, זה framework חדש. אז הנה שוב עוד איזשהו, רק כדי לוודא הבנה אפשר לומר, אני מתחיל כאן איזושהי פעולה, download thing feed async שכזה, הדבר הזה הוא מתוד אסינכרוני, שמה שזה אומר שיש לו wait כאן בפנים, אז התוצאה היא שמשהו מחזיר זה איזשהו task שאפשר לבצע עליו ו-wait, אם אני ארצה אחר כך. אוקיי, אז ברגע שזה נקרא, זה עוד איזשהו משהו שאנחנו לא רואים כאן, אז בעצם נוצר גם מזה איזשהו task, כשהדבר הזה עושה כאן return, הקוד לא מתקדם כאן. אנחנו בעצם מבינים שבכל מקום שיש await, זאת אומרת ששאר הקוד, כל הדבר הזה, הוא מופיע כמה שנקרא continuation. הוא מופיע כאיזשהו, הקומפיילר מייצר מזה delegate, איזשהו קטע קוד שירוץ יותר מוכן. ברור שהמתוד שאני כותב כסט מתוד, הוא לא יכול להישאר כמתוד. אין מה זה, יש פה כמה חלקים. עד await ומי await ועד. וכל await זה נקודה שבה חותכים. אוקיי, יש קוד עד לפה, ואחרי await יש קוד אחר, שהוא לא רץ באותו באותו זמן, חייב לרוץ אחר כך, אולי גם לרוץ אפילו בפרד אחר, אם זה סיבורית קונטקסט שונה וכו'. כלומר, יש פה איזושהי עבודה שהקומפיילר עושה. אני אראה לכם בהמשך מה הקומפיילר עושה פחות או יותר, ואיך אני יכול לכתוב בעצמי דברים שהם גם כן awaitable, שגם עליהם אפשר לבצע await. זה לא חייב להיות על טאסקים, אני יכול למעשה לכתוב כל דבר שאפשר לבצע עליו await, אם כי הצורך בזה יהיה כנראה מאוד מאוד נמוך, כי טאסק ייתן כל מה שאני צריך, אבל עדיין זה מעניין לראות איך אני עושה, איך הדברים האלה מתבצעים. אז יש פה טאסקים שבעצם ה-wait הזה אומר when all, T1, T2, אני לא מתקדם עד ש-T1, T2 נגמרים. בזמן הזה מה קורה? אני עושה סתם return, ל-whoever, שזה כנראה ה-message pumping של הפרד. מתישהו הדבר הזה ייגמר, ואז יש להמשיך מהקוד הזה. זאת אומרת, זה בעצם יהיה המשך, כי המחכים שטאסקים ייגמרו, והטאסקים לא ייגמרו עד שה-wait הזה ייגמר. אז יותר מאוחר, סוף סוף זה נגמר, אז הבלוק הקוד הזה פתאום רץ. ואז אני יכול להתקדם, שוב, עד מתי? עד ה-await הקרוב יותר. שוב, אני רוצה לעצור כאן, אני יכול יותר, להגיד כל שאר הקוד, הוא חלק מה-continuation, זה אמור לרוץ יותר מוכח. אז אפשר ככה לחשוב על הדברים האלה ולהבהיר לעצמכם למה זה באמת נכון וזה בסדר, אבל האמת היא שבסופו של דבר לא צריך לעשות את זה יותר מדי, כי אני רוצה לשבור את הראש יותר מדי. להגיד, אני צריך לעשות משהו, לא רוצה להתקע, await. הגיע התוצאה, next. לא צריך לעשות משהו, הנה, שלח תעשה את המשהו הזה, הגיע התוצאה, next, וכו'. אז ככה, בסופו של דבר, הכל מושלם, ומגיעים לדיספליי מסאג' הזה, הרבה הרבה אחרי, כן, קורה הכי המאוחר. שוב, הכל קורה עד ה-await. עד ה-await זה קורה בבום, אחר כך זה קורה שהטאסק נגמרים, שזה אחרי שכל הדברים פה נגמרים. לוקח אולי עוד הרבה זמן. שוב, כל מתוד שכזה מופרד לחלקים שנקודת ה... צולי עד ה-await ומי ה-await ועד. עד ה-await הבא. מה לגבי exceptions? אז למשל בגרסה הסינכרונית, תפוס exception זה כאן, זה download string למשל web client, exception, יש או אין, תופס, גמר. בגרסה אגב האסינכרונית הקלאסית, נסתכל כאן למשל בגרסה הזאת, שבה אני תופס event, איפה קורה exception? אם יש exception, יש כאן פרמטר שהוא נקרא error, סליחה, property שנקרא error, זה בעצם ה-exception object. אם זה לא שווה null,
יש אקספשן, ועכשיו אני רואה למה.
כלומר, אם אני אעשה משהו לכאורה נאיבי, להגיד פה משהו כמו, הנה, בוא נעשה פה איזשהו try catch כזה, נתפוס איזשהו exception בכל האזור הזה, אני יכול לעשות את זה עד מחר, לא לתפוס שום דבר. ושוב, זה מאוד שונה מהמודל הסינכרוני, שאני כן יכול לעשות, לשים try catch ולתפוס את ה-exception. פה לא חשוב את זה, כי זה לא קורה שם. זה קורה באיזשהו מקום אחר, בקונטקסט אחר, אני לא אקבל שום דבר. הגרסה עם async מטפלת בזה בשבילי אוטומטית, אז אם פה אני מצפה שיהיה פה אולי exception, אין בעיה, אני רק עושה try catch רגיל לגמרי. אין שום הבדל בשום צורה. תופס פה web exception, ומטפל בזה.
אפילו שזה לא קורה בקונטקסט שלי וכו', לא מעניין. תפקיד הקומפיילר ומה שקורה מאחורי הקלעים ה-awaiter, לשבור את הראש ולדאוג, לתפוס את ה-exception אם הוא מופיע, להעביר לי אותו, בלה בלה, לא בעיה שלי. שוב, הכוונה היא, שהתפיסה של exception תהיה בדיוק במודל הסינכרון. ולא יהיה שונה. זה נותן כמובן קלות מאוד גדולה לעבודה. פשוט עושה את זה וגמר. אז אני אקבל exception, רק שזה יהיה exception. זה exception משהו שנובע מטאסק, למשל, שהוא compute bar. אם יש בעיה שם, נקבל exception אולי, לתפוס את זה בצורה מתאימה. מה ש-API מגדיר. זה כמובן מופיע בדוקומנטציה של אותו API
מסוים.
סוגר את החלון. אז החלון נסגר.
אם נסגר החלון, בדרך כלל זה אומר שהטרד נסגר בעצמו, אז הכל הולך לחץ. סגירת חלון, כמו בכל פעולה, כן, שהיא בתהליך. זה לא משנה אם זה גרסת C5 או גרסת המקורית עם האיבנטים או whatever, חלון נסגר, זה נסגר. מה זה? בגלל שזה פרש של וואי, זה בטוח לא בגלל פרד, אבל זה לא משנה, הטרד מת. אוקיי, נגיד, לא יודע אם הטרד מת, החלון מת. מה יוצא מזה? זה כבר תלוי. במקרה של אפליקציה RPF או WinForms, אז כל ה... בטר דיפולט, אז כל הפרוסס יורד, who cares מה קורה, בבקשה.
זה קלפה. מה?
לא
רואה
מזה פרוסס.
לא רואה את מה?
כי בכל מה שרץ,
צריך
לעשות.
זה לא פרוסס. זה אפילו לא פרד, במקרה הזה. אין פה מה לראות. אין פה מה לראות. אם זה פעולה שהיא compute bound, אני כן יכול לראות אותה כ-thread. הדוגמה שנתתי עם המנדלבורט, אז שם כן אני אראה את זה כ-thread שתוכן את ה-CPU בזמן שעשיתי task נקודה run. אז ה-thread. אז אני יכול לראות את זה בכלי לא כמו task schedule, אבל בכלי כמו process flow, אני יכול לראות את הדברים האלה, אבל סתם thread. כמו כל אחד אחר. אוקיי. אז בואו נעשה כאן הפסקה. נעשה הפסקה של רבע שעה, ואז נמשיך. Thank you.